כמו שהדור שואף שאיפות גבוהות בכל תחום שהוא, ורואים שהעולם הוא, הוא, הוא כבר לא מסתפק בדברים קטנים, בכל תחום שואפים דברים גדולים, קל וחומר שצריך להיות ככה בתור. ומתוך זה אנחנו צריכים לשאוף להופיע את תורת ארץ ישראל, כשיש הבדל עצום ונשגב בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ, לא זה משהו צדדי, זה משהו מאוד מאוד מהותי. וכשהיסוד שלו בעצם זה ההופעה של רוח הקודש, שהיא מחיה את כל הפרטים ולא מפגש עם כל פרט לכשעצמו. והידיעה הזאת, כמו שאומר הרב, היא אמורה לבוא לידי ביטוי בכל התחומים, גם על מהות הלימוד בכלל, על סדרי הלימוד, סדר העבודה השלמה, תוכן עצמיות הסברות, ההוויות, החידושים וכולי. בהמשך הרב אומר שכן, עוד עניין, לא לעזות ייחשב לנו, חביבה קט קטנה בארץ ישראל מסדר גדולה שבחוץ לארץ, לא חוצפה, אנחנו לא באים ואומרים שאנחנו יותר טובים ממישהו, אנחנו להפך, רואים את עצמנו כקטנים, וכל מעלתנו זה בגלל שאנחנו בארץ ישראל, לא מצד עצמנו, ועל פי הגמרא כבר, ואז הוא אומר שבעצם זה התיקון לחטא המרגלים. כל הגלות שנמשכת בעולם, כל זה שקרנם של ישראל עדיין לא מופיע בכל עוצמתה, שעוד קיבוץ גלויות עוד לא שלם, שבית המקדש עוד לא נבנה וכו' וכו', הכל זה בעצם תוצאה שלא מתקנים את חטא המרגלים בתשובת המשקל. אם הם הוציאו דיבה על הארץ, אז להפך זה לספר בכבודה של הארץ. ועיקר כבודה של הארץ הוא בעילוי אור תורתה וחוכמתה. בסוף הפסקה הרב אמר שהוא יכול להעיד לפי קוטנו על זה שאותו רוח קודש מיוחד שגם בארץ ישראל לא קיים בכלל בחוץ לארץ. יש דברים שהם מדרגות והבדלים כמותיים, אבל זה לא קיים פשוט, בסדר, זה משהו איכותי שבכלל לא קיים בכלל. טוב, עד כאן פעם שם. יסוד הפלפול והחידוש שבארץ ישראל, שאלות קודם כל, עד כאן. יסוד הפלפול והחידוש שבארץ ישראל, אפילו בהלכה, בנוי ובעיקרו מעצם עומק היסוד הרוחני, של חפץ אדון כל עולמי מתעלה שמו, הנמצא בכללותה של תורה, ומזהיר ומנהיר בכל מצווה והלכה, בסעיפיה, בסעיפי סעיפיה, עד שהדברים שמחים כנתינתם מסיני. בחוץ לארץ צריך לעולל במחשכים, על ידי התיבות של התולדות, לדמות רק מהן מילתא למילתא, והנקודה התוכית המיוסדת במעמקי קודש העליון אי אפשר לתפוס. מה הרב אומר פה?
כללים ופרטים, כאילו יש את הכלל הכי כללי שמרקיף כאילו את הכל שאותו יפה.
כן, שמה זה הכלל הכי כללי?
לא יודעים.
אבל מה, איך הוא קורא לו?
קודש העליון, כן.
מה זה?
לא.
פה, במשפט הזה איך הוא קורא לו?
חפץ אדון כל עולמי.
חפץ אדון כל עולמי מתעלה שם. אוקיי, אז קודם כל הרב, נכון. בוודאי רואים פה את היחס עוד פעם של כללים ופרטים, את הכלל העליון שזה רצון השם, שהוא באופן כללי הופעת התורה זה רצון השם. ואחר כך זה נמצא בכללותה של התורה, הוא מזהיר ומנהיר בכל מצווה וההלכה בסעיפיה וסעיפי סעיפיה. יש לנו איזה אילן ככה מסועף שמתחיל מהגזע, מהשורש, כן, שזה רצון השם, וזה הולך עכשיו לכל מצווה ומצווה וכל הלכה והלכה עד לסעיפיה וסעיפי סעיפיה. הכל בעצם זה עץ חיים אחד. בעצם שמתחיל מרצון השם הכללי והולך ומופיע בכל פרט ופרט, כל מצווה ומצווה, שכל מצווה זה עדיין משהו כללי. זה פרטי, זה פירוט של רצון השם הכללי, אבל זה עדיין משהו, כל מצווה יכולה להתפרט לעוד אלפי פרטים, נכון? מצוות שבת, כמה הררים מתלויים בסערה, מצווה אחת ויש בה כמה פרטים וכמה נכתב. בעצם זה רצון השם שהולך ומסתעף ומופיע לכל פרט ופרט. לעומת בחוץ לארץ, עוד רגע שנחזור לביטוי. מה? יפה, אני רציתי לחזור לזה, מצוין ששמת לב לזה. בחוץ לארץ, שם צריך לעולל במחשכים, כאן אני בחושך, אז אני רק נפגש עם הדברים החיצוניים, לכן כל היכולת שלי זה לדמות מילטה למילטה. ברגע שאני לא יודע לאחוז בנקודת השורש, כל מה שאני יכול לעשות זה לדמות בצד החיצוני, זה דומה לזה כי יש פה סברה דומה, אבל כשאני אוחז בשורש אני לא צריך לדמות מילטה למילטה, כי אני מתחיל מהשורש, בסדר? ניתן משל, ניתן משל. יש מצב שבו רופא, הוא מזהה עכשיו סימפטום רוח, מגיע לו חולה, אומר, תשמע, יש לו ככה וככה בחילות, יש לו כאבי ראש כשהוא אוכל ככה, יש לו איזה כשהוא, לא יודע מה, כשהוא עובר מחום לקור, כל מיני סימפטומים. עכשיו, אז אפשרות אחת, הרופא מזהה, אני מזהה פה כל מיני סימפטומים, זה מזכיר לי בדיוק עוד חולה שהיה לו ככה, יכול להיות שזה אותו דבר. אולי. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אולי זה משהו אחר גורם את זה. הרבה פעמים הרופא צודק, לפעמים הוא לא צודק, ואתה צריך לבדוק משהו אחר. אבל אם הרופא עכשיו עושה בדיקה ביולוגית כלשהי, לא משנה, בסדר, עכשיו הוא היה מזהה את החיידה, הוא לא צריך עכשיו לא מעניין עכשיו בסימפטומים. הסימפטומים יכולים לעזור בשביל לבוא ולאיזה כיוון לבדוק, לעשות בדיקת דם כזאת, לעשות בדיקה, לא יודע, כל מיני סוגים של בדיקות. אבל בסוף, מתי כאילו מוסר הספק? מתי יודעים באמת? כשאתה נגעת בשורש, עכשיו זה אתה יודע מה הנקודה. אותו דבר בסדר, גם אפשר גם בדברים חיוביים, בסדר, לא רק בדברים, לא במחלות רק, כן? שחשבו כל מיני דוגמאות, שלפעמים אנחנו אוחזים בצד החיצוני של הדברים, בסדר? ואז אנחנו מדמים בין דבר לשני, לפעמים הדמיון יהיה נכון, לפעמים לא, ואני צריך לחשוב למה לא ולהתקדם. ואז זה מבט שמגיע מתוך הפרטים, מתוך ההופעה החיצונית. אבל ברגע שמצליחים לגעת בשורש, כשאתה מבין, לצורך העניין, כשאתה מבין איך המכונה עובדת, אתה לא צריך עכשיו לבוא וכאילו להתחיל לנחש דברים. אתה יודע עכשיו, אתה מבין כל בורג, מה התפקיד שלו, כל עניין, כל ג'וק, מה הוא עושה, אז אתה עכשיו, אתה מבין את כל ההיגיון, את כל הכוונה, כל הצורה, איך מה... עיקרון הכללי פה של המכונה הזאת, היא מה התפקיד של כל פרט בה, ואיך זה מגיע מהתפקיד הכללי שלה, שזה יורד לכל הפרטים ויורד למייס. בסדר? זאת אומרת, שנוגעים בשורש.
זה מגיע בשורש הזה,
הכל ידי חיבור המונטרלי, במקום שיש רק את הפרטים, אז אתה יכול לאט לאט מתוך הפרטים לבוא ולנסות להתקרב קצת יותר לשורש, וגם לא בטוח שתגיע.
אתה עושה את זה.
אבל כשאתה מגיע ב... כשיש רוח הקודש הכללי, אז אתה רואה כבר איך עכשיו אותו עיקרון כללי הוא יורד עכשיו, והוא צורך העניין, תלך לתנאים. איך התנאים עכשיו ניגשו לאיזושהי מצווה? הם הבינו את המשמעות הרוחנית של המצווה. כולל איך היא אמורה להופיע במציאות, ודרשה בדגים למידות, כן? זה לא רק נשמה, זה גם בגוף. אבל אצלם הכל היה מבט בהיר, איך הדברים מגיעים מהסודות התורה, מהנשמות, מהעולם האלוקי, הרוחני העליון. יורד לעולם המעשי. עכשיו פה הם חלקו, זה יורד ככה, יורד אחרת, אבל הם התחילו מהכללים אל הפרטים. בגלות, עם ישראל לומד את התורה מהפרטים אל הכללים, ממילא הוא גם לא יכול להגיע לכללים בכל עוצמתם, הוא טיפה מצליח להתרומם מהפרטים למשהו קצת יותר כולל, אבל להגיע לשורש, להגיע לראות איך הנשמה היא באה, הנשמה הכללית באה ומופיעה את כל לכל אורך הדרך, עד שיורדת לפרטי הפרטים, זה אי אפשר לעשות בגלות. בסדר? עכשיו שוב, כמו שאמרנו אתמול, ואני אזכיר את זה עוד מעט, גם הלימוד של הגלות הוא בנה קומות מאוד חשובות בעם ישראל. בסדר, הוא כל הלימוד מהפרטים לכללים ובירור הפרטים והדימוי מילטה למילטה זה מה שיוצר את המסגרות כדי שאחר כך כשחוזרים לארץ ישראל ובאים עכשיו להופיע את הנשמה בכל הדברים זה יהיה לזה בסיס ארצי מעשי מאוד מאוד חזק מה שאין כן אם, בוא נגיד ככה, מה שהיה מבואר במאמרים אחרים שלו, מה שהיה כשעם ישראל היה בארץ ישראל עוד לפני שקם הופיע כל תורה שבעל פה בכל פרטיותה. אז היה כללים, אבל הכללים האלה לא היה להם בסיס מוצק, לכן היה נפילה. במאמר חכם עדיף מנביא, אפשר לראות את זה במהלך האידאות, הרב מדבר על זה, שזה כשיש כללים בלי פרטים, אז אין להם במה לאחז, בסוף הם נופלים, נשמות בלי גוף, הם לא, אין להם יציבות בעולם הזה. ולכן דווקא הגלות זה גם חלק מהתהליך האלוקי, וכל ההתבססות של התורה הפרטית זה מה שאיתו אנחנו עולים לארץ ישראל, עוד מעט נרחיב בזה, בסדר? אבל קודם כל, כשהרב עכשיו מתייחס רגע להבדל בין ארץ ישראל לבין הגלות, בארץ ישראל אני נפגש עם הרצון האלוקי בשורשו, ואיך הוא יורד מהשורש ומתפרט לכל המצוות ולכל פרטיהן. מה שקם בגלות, אתה רק נפגש עם הפרטים, ולכן אתה עולל במחשקים, כלשון הרב. רק מדמה מילטה למילטה. עכשיו, הביטוי ששמתם לב, יסוד הפלפול והחידוש שבארץ ישראל אפילו בהלכה. למה אפילו בהלכה? באגדה, כשעוסקים באגדה, שזה הדברים יותר רוחניים, אז יותר קל לראות, להתחבר לרצון האלוקי, להבין את המגמה האלוקית. אתה עוסק במדרש, מדרש שעוסק על, לא יודע מה, משמעות עם ישראל, כן? ומשל מלך שהייתה לו בת, או משל משמעות התורה שהייתה לעם ישראל, או כל מיני דברים, משמעות בכלל, אני יודע מה, רצון השם של דרך ארץ שקדמה לתורה, כל מיני דברים כלליים כאלה, בסדר, שקשורים יותר להגדה, לא עכשיו להלכה. יותר קל לבוא ולפגוש שם את הרצון האלוקי.
אם יש שם פחות פרטים.
נכון, זה בדיוק הנקודה. בדברים שבמהותם הם כלליים, יותר קל לבוא ולראות איפה הרצון האלוקי מופיע בהם. כי אתה עוסק בנקודה שהיא יותר כללית. לכן גם בגלות רואים שהעיסוק באגדה היה יותר רוחני מאשר העיסוק בהלכה. כי באגדה, כל העיסוק באגדה הוא משהו רוחני. עכשיו הבטחו חסידות, כל מדרש, השאר כאילו מדבר על כל מיני משמעות רוחניות, ביחד בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא, ביחד בין עם ישראל לאומות העולם, בארץ ישראל, בשבת, בסדר? אבל זה יותר דברים רוחניים, כן, עיסוק באגדה, שבת באגדה. אני לא עכשיו בא לדבר עכשיו, כן, איך הלכות בורר בשבת הם הופעת הרצון האלוקי העליון. באופן כללי, המציאות הזאת של שבת, קוראים, כן, השבת בהלכה ובאגדה. יש את ההלכות שבת, יש את האגדות של שבת. אז באגדה, כשעוסקים באגדה, אז הרבה יותר, אתה לא יכול בלי להתעסק בדברים הרוחניים הכלליים, אי אפשר, כאילו, אתה מדבר על המשמעות הרוחנית של שבת, ממילא אתה מדבר על הרצון האלוקי העליון במצוות שבת. מה המשמעות של מנוחה, מה המשמעות של קדושה, וכן הלאה וכן הלאה. אתה מדבר על המשמעות הרוחנית של ארץ ישראל, אז אתה גם כן, תדבר, תבין מה זה המשמעות של ארץ, של מקום שאתה שמחו בחר בו, שעיני השם אלוקיך בה. אז זה לא עכשיו יורד לכל מצוות התלויות בארץ, למה מצוות מעשר עכשיו, מצוות שמיטה. אז גם, אולי כשדבר על מצוות שמיטה באופן כללי, אז שוב, זה יהיה שמיטה באגדה. אבל זה לא עכשיו לרדת איך הרצון הלקיו הזה יורד לכל סעיפי סעיפי מצוות שמיטה. מצוות שמיטה זה דוגמה טובה. זה ביטוי שהרב אומר פה, נכון? הוא אומר, מה מצוות שמיטה? כללותיו, מה עניין שמיטה להר סיני, מה מצוות שמיטה, כללותיו, פרוטותיו ניתנו בסיני, כך כל התורה כולה, כן? כל המצוות כולה. הביטוי של הדברים שמחים כי נתינתם מסיני, בהר סיני כשקיבלנו את הדברים, אנחנו עומדים עכשיו, מקבלים את כל פרטי התורה, ומקבלים מהקדוש ברוך הוא, רואים איך זה יורד משם מהקדוש ברוך הוא. אז יש שמחה גדולה, כי אתה רואה, גם הפרטים הכי רחוקים, אתה רואה בחוש איך הכל מגיע מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, אתה כבר לא נמצא בהר סיני, עכשיו אתה לוקח את התורה, כבר עברו כמה עשרות שנים מאז מעמד הר סיני, ועכשיו אתה נפגש פה עם הרבה פרטים. אז אתה יודע באופן כללי שהקדוש ברוך הוא בא ונתן את מצוות שמיטה. אבל עכשיו לראות איפה הרצון האלוקי בדיוק בכל הפרטים של מצוות שמיטה, למה שדה אילן מותר לחרוש אותו עד העצרת, ואם יש 10 נטיות מותר לחרוש עד ראש השנה, ולמה בגינה, למה לעברוי אסור, להוקמי מותר, כל מיני מושגים שמסתם נשמע אותם היום, וכן הלאה וכן הלאה. אז אתה לא רואה פה כבר את הרצון האלוקי. יש איזה נתק, והנתק הזה, ככל שעם ישראל מתקדם בגאולה, הנתק הזה נעשה יותר קשה מבחינה נפשית לשאת אותו. ולכן יש עזיבה של התורה, כמו שהרב אומר, בפסקאות אחרות. כי יש לי נתק בין הרצון האלוקי העליון, הכללי, לבין פרטי הפרטים. עכשיו, באגדה, הנתק הזה הוא פחות קיים. גם אגדה כשעולים לארץ ישראל היא מוארת באור יותר עליון כמובן. אבל שם, הפער בין זה לבין הגלות הוא יותר קטן, כי כל העיסוק באגדה זה כבר משהו כללי. אז אתה כבר ישר נפגש עם האורות הכלליים. אבל בארץ ישראל יש אפשרות, אפילו בהלכה, שאפילו הפלפול ההלכתי, הוא יהיה מחובר לרצון השם. אתה תפלפל פה עכשיו למה בורר ככה מותר וככה אסור, ואתה תבין, אתה, יש לך אפשרות להגיע להבנה למה זה רצון השם שזה יהיה ככה. דבר עצום. הדברים שמחים כי נתן אדם מסיני, כשאתה עכשיו בא ולומד הלכה, ואתה רואה איך רצון השם עכשיו יורד משתלשל מהעולמות הרוחניים עד להלכה פה למעשה, שאני עכשיו הולך לכך עכשיו לקיים את ההלכה הזאת בשבת, ואני רואה בחוש איך עכשיו יורדים פה עוד עליונים רוחניים עכשיו עד לפרט הזה שאני עכשיו עוסק בו. הדברים שמחים כי נתן אדם מסיני, מבחינתי זה עכשיו מתן תורה. מבחינתי עכשיו יורד האור האלוקי עד לפרטי הפרטים של המציאות המעשית. זה הדברים שמחים כי נתן אדם מסיני. אחרת, אז יש איזה נתק בעצם בין האור האלוקי שיורד עד לילה, ואז עוסקים בהלכה, מקיימים אותה, אבל בסוף יש איזה נתק. עכשיו הנתק, מה הוא גורם אצל כל אדם, זה תלוי ברמת האמונה שלו, יש אנשים שאצלם בסדר, אז אני לא מבין, אבל בסדר, זה באופן כללי אני מאמין. וכן, אבל בסופו של דבר בעם ישראל יש נתק בגלות בין הרצון האלוקי העליון לבין פרטי הפרטים של כל המצוות. וזה שורש ההבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. בסדר? זה נקודה מאוד חשובה פה, זה בין...
תורת ארץ ישראל בהלכה אמורה לשאול תמיד למה? כי אני זוכר שמה שהגדרנו אז כאילו שהרסגי היה סקטיב, הוא אמר שבקרתו גם הרבדיה כאילו למד עוסק בהלכה בתורת ארץ ישראל, שבעצם אם תסתכל על הכלל, את ההלכה...
כן, תראה, זה מאוד רחב. בסדר, הפועל של תורת ארץ ישראל זה מאוד רחב במה זה בא לידי ביטוי, כן? בגדול, כמו שאנחנו רואים, זה לראות איך הפרטים והכללים זה יחידה אחת. כלל ופרט וכלל, כמו שדיברנו על זה פעם. עכשיו, השורש של השורש של הדברים זה לראות מה שאמרנו פה, כן? איך הרצון האלוקי העליון יורד לפרטי הפרטים שבכל מצווה. אבל יש עוד בתוך המערכת הכללית הזאת יש עוד הרבה מדרגות ומישורים של כללים מופרטים. אחד המישורים זה לראות, כשאני עכשיו עוסק גם בתוך ההלכה, גם אם אני לא מבין את המשמעות הרוחנית שלה, שזה הכלל העליון, כן? אבל גם בתוך הפרטים של ההלכה יש אפשרות לעסוק בכל פרט לכשעצמו. ויש אפשרות להתייחס עכשיו לכל שאלה הלכתית כמשהו של כלל ישראל עכשיו. אני לא עכשיו בונה, לא רק היהודי הפרטי שבא עכשיו לשאול אותי, הוא עומד לנגד עיניי. אני עכשיו רוצה לצורך העניין לראות איך פוסקים פה הלכה לכלל ישראל. זו דוגמה, בנושא של השמיטה לדוגמה. אם אני בא לפתור בעיה של יהודי פרטי איך הוא יאכל אוכל כשר, אז יכול להיות שלבול נוכרי זה הכי פשוט. אבל אם אני בא עכשיו לפסוק הלכה, להבין איך עכשיו ליצור פה כלכלה של מדינה שלמה שעל פי ההלכה של שמיטה, אני לא יכול לסבוך על לבול נוכרי, כי אם כל מדינת ישראל תחיה על לבול נוכרי, גמרת את כל החקלאים של ארץ ישראל. ובלי לדבר על זה בכלל שאתה לא זוכה למצוות, כמו שהרמב"ן אומר, לאכול פירות קדושים בשביעית, זה מצוות, בלי לדבר על זה. אז זה לדוגמה פסיקה, זה מה שבהקשר הזה שהרב סיגליס אמר על הרב עובדיה, אתה רואה שהוא פוסק לא כבמבט פרטי הלכתי, אלא מבט כללי הלכתי. אבל גם זה עדיין, זה בחינה מסוימת, כי זה עדיין לא מאיר את האור האלוקי העליון, מאיר בצורה סגולית כמובן, אבל עדיין לא יורדת פה הבנה עכשיו, איך האור האלוקי, הרצון האלוקי העליון, שהוא השורש הרוחני של מצוות שמיטה, הוא יורד עכשיו מתפרט פה בכל פרטי ההלכות. זה עוד לא, זה עוד שלב. זה השורש, זה השורש של הדברים.
אז אתה אומר שיש כאילו שתי צירים, יש את הציר של הפרט וכלל, שאתה בעצם מסתכל הסתכלות יותר רחבה, ויש את ההסתכלות של העומק, שזה רק אחרי שאתה מגיע לכלל, אתה יכול להעמיק כאילו גם.
אני לא קורא לזה כשני צירים. הזכרנו פה שתי בחינות, יש עוד בחינות שגם לא הזכרנו. בסוף זה דבר אחד, בסוף זה כלל ופרט וכלל, זה לעניות אותי ההגדרה, בסדר? כללים מופרטים.
אז בהלכה בוא נגיד את זה
מתבטא
בהלכה.
אם היינו מציירים עכשיו איזה אילן אדיר, כן, מסועף מאוד, היינו רואים בו כמה דברים. היינו רואים במישור אחד, לראות איך מחברים את הנשמה לכל הגוף. זה נכון בתוך לימוד התורה, זה נכון גם בעם ישראל ובתהליכים, בתהליך התחייה הלאומית, גם שם יש כללים מופרטים. לראות איך כל פרט בעם ישראל הוא הופעה של האור הכללי, לדוגמה, 12 שבטים, סתם לדוגמה, זה גם מבחינה של הסתכלות תורת ארץ ישראל. להבין איך יש מגמה כללית לעם ישראל עם המון אידיאלים, וכל שבט מופיע איזה אידיאל מסוים, ובתוך כל שבט יש משפחות, שכל משפחה מופיעה איזה אידיאל מסוים. בתוך משפחה יש פרטים, וכל פרט הוא מופיע אידיאל מסוים. אם, זה אי אפשר להכיל את זה, אבל אם אנו מצליחים להביט מלמעלה על הכל, היית רואה איך 60 ריבו יהודים בעם ישראל, ויותר מזה עוד, כן? כל אחד מופיע איזה אור מיוחד, ומתוך כל האורות יש איזו דינמיקה בין כולם, והכל מופיע בסוף את האור האלוקי העליון, שמופיע דרך נשמת כנסת ישראל, ומופיע תור השם בעולם. זה גם משמעות של תורת ארץ ישראל. גם, כמו הזכרנו, זה גם בעבודת, גם בעבודת המידות, בעבודת השם של אדם. גם שם יש הסתכלות של תורת ארץ ישראל, לראות איך אני, יש לי הרבה פרטים בחיים, יש לי כישרונות, יש לי עבודת השם דרך המצוות, עבודת השם דרך עבודת המידות, דרך הלימוד, דרך כל מיני דברים, עניינים שאני עושה, חסד, לא יודע, אלף דבר, ואיך כל זה מתחבר, איך כל זה בסוף, זה לא כל מיני דברים פרטיים, איך אני רואה פה מבט כללי, מה ענייני, איפה אני תורם את חלקי לעם ישראל, איפה כל הפרטים האלה, כן, הכישרון הזה והכישרון הזה, וזה מצווה אולי שאני... זה בסוף אין סופי, בסדר? זה מופיע בהמון המון המון מישורים בחיים, ובתורה, ובכלל ישראל, וכולל היחס בעם ישראל לאומות העולם. והשורש של הכל זה לראות איך כל הפרטים הם בסוף יחידה אחת כללית, ומופיעים מגמה כללית, שלא מוחקת את הפרטים, אלא היא מתגוונת בזכות כל ריבוי הפרטים. אז זה נכון בתוך התורה, זה נכון באדם, זה נכון בעם ישראל, זה נכון בכל מיני תהליכים עולמיים. בסדר? אז זה השורש של הכל.
אבל כל אחד מהם זה כאילו זה סוג של כיוון שונה.
זה ענפים, זה ענפים.
כאילו אם אני מחפש, למצוא הלכה שתתאים לכלל ישראל, אז זה מהלך מסוים אחד שאני צריך להרים בראש, ואם אני מחפש הלכה שמתאימה למהות העמוקה של הרעיון שהיא באה לבטא, אז אני אלך על ציר שונה קצת. כאילו אני אלך על כיוון חשיבה שונה.
כן ולא. לא, כי בשורש כל הדברים מאוחדים, ובסוף, אם ניקח את כל, גם בפסיקת ההלכה, בסוף ככל שההלכה תהפוך להיות יותר, אנחנו עכשיו בפסקאות הזה, בישראל בתחייתו, לא זוכרים כבר התחלנו את הפסקה הזאת או לא, אבל שבסוף הדברים הם מתאימים, יש איזה פלק כזה, שככל שיותר מכוונים לשם שמיים בפסיקת ההלכה, ובאמת, מתוך מבט כללי, זה גם מתאים לשורש הרוחני של ההלכות. ולכן אתה רואה, אתה יכול לראות שאפשר ללמוד את הפוסקים, איך הם פסקו את ההלכות, גם אם הם בעצמם עכשיו לא ידעו עכשיו את השורש הרוחני של אותה הלכה. בסדר? וזה מתאים, כי כשהם מכוונים לשם שמיים ויש רוח הקודש, אז גם אם אתה לא מודע, ואז מכיוון אחר עכשיו יבוא מישהו וייתן את ההסבר העמוק למשמעות של ההלכה הזאת, הדברים הם מתחברים. מכיוון שבאמת הכל זה אורגניזם אחד, והכל זה כמו שהאדם, כן? יש כל מיני דברים שקורים בגוף, וגם כל מיני דברים שקורים בנפש, ואתה עכשיו יכול להתייחס לכל אחד בפני עצמו, ובסוף אבל אתה יודע שיש גם כוח יותר פנימי, שאולי אתה לא מודע עליו שהוא מוביל את כל הדברים. בסדר? ולכן באמת יש גם התאמה בין כל מיני תהליכים שקורים בנפש. גם אם עכשיו אתה זיהית פה נקודה אחת, ובעוד שבועיים זה היה נקודה אחרת, תמיד שיש איזו התאמה בין כל הדברים האלה. וגם בגדול זה בעם ישראל ככה. יש כל מיני תהליכים שקורים בעם ישראל, ובתוכם יש נשמה שמחיה את כולם, ויש איזו מגמה לכולם. אז לכן זה לא, זה הבחינה שזה לא שונה. אבל יש בחינה פעמים שזה כן שונה. יש אדם שעכשיו שורש נשמתו זה יותר מתאים לעיסוק הלכתי, ועניינו יהיה להיות פוסק כללי בעם ישראל, וגם הוא צריך לראות, לשאול את עצמו עכשיו איך אני מופיע תורת ארץ ישראל בתחום הזה. ויש אדם...
שזה תורת ארץ ישראל. מה? כללית,
אז דוגמה, כן, אז המקום שלו יהיה לראות עכשיו להגיע לפרטים מתוך מבט כללי. ויש מישהו אחר שעכשיו הוא יופיע, לא יודע מה, הוא יש לו איזה כישרון מאוד, כישרון אומנותי מסוים, אז הוא גם עכשיו שאל את עצמו איפה אני עכשיו בכישרון הזה, אני נותן מבט כזה שהוא מבט שהוא מתאים להופעה הזאת. ומישהו יש לו כישרון עכשיו בתורתו אומנותו ולעסוק ולהופיע תורה גדולה, אז הוא עכשיו ייתן את המקום הזה. כשהשורש של הכל זה התורה, לכן אנחנו חוזרים טועים, זה השורש, זה מה שמחיה את הכל. אבל בסוף יש הרבה ענפים שהם מקבילים מצד אחד, אבל כמו שהענפים של עצם מקבילים, וכל ענף הוא לא רואה איפה הוא מחובר לשורש, באמת יש כוח חיים אחד שמחיה את כולם, ובאמת הם כן כולם מחוברים לשורש. זאת אומרת, יש בחינה שזה, אתה לא רואה את הקשר ביניהם, וזה באמת דברים מקבילים. אבל באמת הכל מאוחד, והשורש שמאחד את הכל זה הופעה של התורה. זה לא רק עוד ענף. בסדר, הופעה של תורה היא השורש, הנשמה של הכל, והיא נותנת כוח החיים להכל. ובסדר, זה בסוף מה שמחיה את כל התחומים האלה.
ובמה
אם
מראה את זה מבטא?
כי ההלכה זה מבטא, כי זה רק... לא, כשהרב אומר הלכה זה לימוד גמרא. זה לא ההלכה בסוף השורה האחרונה של הקיצור שולחן ערוך, או פניני ההלכה, או הלכות יוסף. זה בסוף השורה התחתונה של כל המסע ומתן התלמודים, הכללי הפסיקה וכו' וכו'. אבל בתוך כל התהליך הזה צריך לראות איפה זה מופיע את רצון השם, לחפש את המגמות, זה הייחוד הלכה והגדה. בסדר? מובן הדבר שעל ידי עזיבה, על ידי מיעוט ידיעת הערך העצמי, על ידי השפלה של הגבירה נגד שפחתה, הגבירה תורת ארץ ישראל נגד שפחתה תורת חוץ לארץ, ושהיא עוד מלובשת בתואר של מין יראת שמיים, משהו למרות עיני כבודו ברוך הוא, על ידי מה שנותנים בזה למרמס את כבוד ארץ חמדה ומקום אדום רגליו יתברך עד יעד, הדברים נעשים עמומים. תלמידי חכמים שבארץ ישראל חוזרים להיות שפופים ושפלים ועוזבים את חילם וסוברים שלא נותרו כי אם למיגרם גרמי, כן, לגרוס עצמות אצל חכמי חוץ לארץ ולחכות פלפולים נמוכים הבאים מתוך מחשקים, ובזה באמת כוחם של חכמי ארץ ישראל חלוש, מפני שהם נותרו לגדולות מאלה. אבל כשהם מעמידים עצמם על כנם הרעם, אז הם מוצאים הכל, ובכלל מתי אם אני. אומר כאן הרב שזה לא אוטומטי. זאת אומרת, תפיסה מסוימת, אם כל סבולה תורת ארץ ישראל דבר כל כך עליון, יאללה, הגענו לארץ ישראל, עכשיו הכל צריך להתחיל לרוץ. הרב אומר לא. יש פה גם את המקום, קודם כל מבחינה מסוימת, שכן, שעצם זה שמגיעים לאט לאט ליצור תהליכים, ובוודאי שעם ישראל יתקדם לכיוון הזה. אבל אומר הרב, מובן שאם נעזוב את זה, אם נמעט בידיעת הערך העצמי, לא נעריך את הערך של מה זה תורה בארץ ישראל. אם חס ושלום נשפיל את הגבירה נגד שפחתה, נגיד, התורה של חוץ לארץ היא זאת שאמורה להוביל אותנו, גם כשמגיעים לארץ ישראל. אל תספר לי סיפורים עכשיו, ואתה מתחיל להמציא לי כל מיני המצאות, והרב אומר, היא עוד מלובשת בתואר של מין יראת שמיים, כן? זה כאילו מגיע במעטה של יראת שמיים. מה אתה חדש אסור מן התורה, ומה אתה עכשיו מתחיל פתאום לנסות להגיד לי, מה כל התורה של הגלות, אתה אומר שהיא עכשיו פחות טובה ממה שהיא לא מספיקה? אתה אומר שהתורה של רבי עקיבא גר לא מספיקה? התורה של, 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 של הקצועות לא מספיקה? התורה של הרש בברית ולא מספיקה? ובעד בכל מיני טענות כאלה, באים ובעצם עוקרים את כל, את כל הרצון לבוא ולהופיע כאילו משהו שהוא תורה שיש בבחינה של הופעה מחודשת לתורה בארץ ישראל, מתוך כביכול מעטה של יראת שמיים. אומר הרב, זה למרות עיני כבודו ברוך הוא, אתה מצייר את הקדוש ברוך הוא. כן, ההפך מקורת רוח, מורת רוח, אתה מצייר את הקדוש ברוך הוא. כי נותנים בזה למרמס את כבוד ארץ חמדה ומקום אדום רגליו יתברך עד היד. מקום אדום רגליו, מה זה מקום אדום רגליו? המקום שבו כביכול הרגליים של הקדוש ברוך הוא עומדות, המקום שבו שם ההופעה האלוקית בעולם, ממנה היא מגיעה לעולם, מקום כיסא השם, שמשם מגיע האור האלוקי לעולם, אתה אומר שהמקום הזה הוא להפך, הוא פחות מכל מה שהיה בגלות. אתה אומר שבעצם אין לו ערך למקום הזה בהופעת תורה. זה ממש אומר, זה להוציא דיבת הארץ הדבר הזה. וזה לצייר את הקדוש ברוך הוא, למרות עיני כבודו ברוך הוא. אז אם אנחנו נעזוב את, לא נכיר בערך העצמי, נזלזל בערך שיש ללימוד תורה שלנו בארץ ישראל, ונשפיל חס ושלום את הגבירה נגד שפחתה, מה יקרה? הדברים נעשים עמומים. באמת זה יהיה לזה מאוד קשה להופיע. זה לא שזה בכלל לא יופיע. עמום, זה אומר יש פה איזה אור מאוד חלש, אבל הוא יהיה מאוד עמום, מאוד מכוסה. אתה תקלוט ממנו איזה זוהר ככה מאוד מאוד כהה, אחרי שהוא כיסית אותו בהמון המון מסכים. ואז תלמידי חכמים שבארץ ישראל חוזרים להיות שפופים ושפלים, ועוזבים את חילם, וסוברים שלא נוצרו כי הם למיגרם גם, אני צריך למחות. כאילו כל תלמידי חכמים שבארץ ישראל, הם כל הזמן מנסים רק לחכות את התורה של הגלות, את חכמי הגלות. ואז בזה הם נהיים שפופים ושפלים. למה? כי בזה באמת כוחם של חכמי ארץ ישראל חלוש, שהם נוצרו לגדולות מאלה. הרב עצמן נתן פה תמיד משל של, אולי הזכרנו אותו כבר, של המטוס והמכונית. שני כלי תחבורה שנועדו להעביר אנשים ממקום למקום. כשהמטוס עושה את זה הרבה יותר טוב, הרבה יותר מהר, הרבה יותר בנוח, המכונית זה לאט לאט. וכשהמטוס מאבד את כושר התעופה שלו, אז יכול לבוא מישהו להגיד, בסדר, אז הוא לא יכול לעוף. בוא תשים אותו לפחות שייסע. לא יכול לעוף, אבל שייסע גם משהו. לא, אי אפשר, כן, נכון, סיבובים בכביש מספר 1 הוא לא הצליח לקחת. אז קל וחומר בתוך נצרת. אז מטוס שהוא לא יכול לטוס הוא פחיל גרוטה. רבי יוחנן אומר שכן על יוחנן וזקן, אומר על עם ישראל, שמרשרכם ישראל, כשעולים, כשעולים כן, לכוכבים ולאפר, כשעולים, עולים עד הרקיע, וכשיורדים, יורדים עד האפר. כאילו, עם ישראל הוא מטוס. עם ישראל יש לו שאיפות גדולות. אמור להגיע לשמיים. כשהוא עולה, הוא עולה עד השמיים. עכשיו, כשהוא לא מוציא את הכוחה שלו לפועל, הוא יורד עד האפר. זה כלל, המהר"ל מדבר על זה בנצח. כשיש איזה משהו, שיש לו איזה תכונה שאמור להופיע אותה, והוא לא מופיע אותה, הוא לא יכול להישאר באיזה רמת ביניים כזאת כמו... כשהאדם הוא לא אדם, הוא יותר גרוע מהבהמה. אין כזה דבר שהוא לא יכול להיות עכשיו כמו בסדר, אז הוא לא אדם, לפחות שיהיה כמו פרה. לא, כשאדם הוא לא אדם, הוא יותר גרוע מהבהמה. כשמטוס הוא לא מטוס, הוא יותר גרוע ממכונית. וכשתלמידי חכמים שבארץ ישראל, הם לא מופיעים את כוחם של תורת ארץ ישראל, אז הם יותר חלשים מתלמידי חכמים שבחוץ לארץ. אבל כשמעמידים עצמם על כנם הרם, אז הם מוצאים הכל ובכלל מתי ימנה. כשהם כן שואפים להופיע תורת ארץ ישראל, אז יהיה בכלל מתי ימנה. הם יזכו גם לאותו לימוד שהוא העיסוק בפרטים, שמאוד יתברר בגלות, וגם לרומם את הדברים, לראות איך זה מתחבר לכללים והופעת הרצון האלוקי. ופה אנחנו מזכירים, הזכרנו את זה, ידידיית הזכרת את זה פעם שעברה, על שתי המגמות שאנחנו מוצאים בגמרא, יש כמה, אבל רבי זירא מול רבי ירמיה, שרבי זירא הוא מתענה כדי לשכוח את התורה של חוץ לארץ, ורבי ירמיה הוא לא שוכח, להפך, הוא אומר אחד מיניו כתרי מינן, ואחד מיניו, דעתי שבא לשם, אז הוא פי שתיים, כן? זאת אומרת, אחד מארץ ישראל הוא פי שתיים אחד מבבל. אבל מי שעלה מבבל לארץ ישראל, אז הוא עכשיו יותר גם ממי שהיה בארץ ישראל. למה? כי הוא בעצם מאחד בתורה שלו עכשיו את הפרטים עם כל עוצמתם, עם כל הפרטיותם, בחיבור לכלל העליון. שלפעמים כשנמצאים רק במקום של הכלל, לא מזהים מספיק את הפרטים. אז אתה מבין את הכלל, אבל אתה לא מספיק רואה איך הכלל יורד לפרטים. לכן החושך הוא חשוב, כן, בתהליך, כן.
זה מודה להגיד את זה זה כרשם יותר גדול,
שהוא
אומר שזה אפילו עדיף, ככה.
שזה עדיף.
כי זה כמו...
זה לא חתחיל עכשיו להגיד לזה, תצא לחוץ לארץ.
שכאלה שחלות התשובה עומדים במקומות של צדיקים וגמורים לא עומדים. ברור שיש... זה ברור שהם במעגל גבוה, אבל ברור שהכוונה היא לא שהם יותר נחשבים ויותר גדולים.
אז על זה אומרים, שכל צדיק צריך להיות בעל תשובה. זאת אומרת, אתה לא צריך לחפש לחטוא. אתה לא צריך עכשיו לחפש לחטוא ואומר לך תבוא שוב, לא נספיקים בידי. אבל אתה כן צריך לראות איך אתה בעל תשובה גם כן. מה זה אומר שאתה בעל תשובה? כל מיני דברים נאמרו בזה, אבל דבר פשוט. אתה צריך עכשיו לראות איך עכשיו אתה לא נכנס לזה, רק איזה רוטינה כזאת של לקיים, כאילו ככה זה הרגילים שקיבלתי, זה הכל בסדר, אז הכל אני פיקס. איפה החיות? איפה ההתחדשות שלך? איך אתה יכול עכשיו להביט בדברים מחדש? לא בשאלה אם לקיים או לא לקיים, אבל כאילו לקבל את זה מחדש עכשיו מהר סיני. ואז אתה הופך להיות בעל תשובה, עכשיו בחינה. אז הרבה נאמר בזה, לא נפתח עכשיו את הנושא הזה, אבל אותו דבר פה. גם אם אתה נולדת בארץ ישראל, אתה לא צריך עכשיו לנסוע לחוץ לארץ, כדי ללמוד שם, ואז לבוא לעלות עם זה לארץ ישראל. אבל בוא תראה איך גם בתוך ארץ ישראל, אתה בונה את התורה שלך, שהיא גם כן תופיע בתוכה את הפרטיות. וזה נפקא מיני סדרי הלימוד. אז אני לא עוזב את כוחי כמו שהרב אומר. אני שואף גבוה, אני שואף לתורת ארץ ישראל. אבל בשביל להגיע לשם, אני אומר, יש שלבים שבהם אני יותר עוסק ביסודות. בטח בשנים הראשונות של הלימוד, אני יותר עוסק עכשיו באיך בונים את התורה הפרטית. לימוד על הרבה הלכה, ולימוד בתוך הגמרא, לימוד טוב בפשט, ולהגדיר, ומחלוקות ראשונים, ואחרונים. מאוד מאוד חשוב, זה עיקר העיסוק שלי. בתקופות יותר מאוחרות, אני אראה איך לרומם את זה לאור היותר כללי, יותר עליון. וגם תמיד, גם אחר כך, זה לא שזה אחר כך נעלם. גם אחר כך, כל סוגיה, גם כשאני כבר מגיע לרמות של כן לראות יותר את האור הכללי, גם אז אני מתחיל סוגיה, אז בכל סוגיה אני עובר את התהליך הזה. שאני עכשיו עוסק בסוגיה, קודם כל בפרטים שלה, לפני שאני רץ עכשיו ובונה, ותמיד המהלך הוא, שרי בפירודה וסיים בייחודה. אנחנו מתחילים בפירוד, בבירור של הדברים בצורה נפרדת, אחר כך מאחדים אותם. אז בגלות, עיקר הדגש היה על הפירוד, בקושי הצלחת לאחד משהו, אולי טיפה פה או שם. בארץ ישראל עיקר הדגש הוא על הייחוד, אבל תמיד, בסדר, הדגשים, עיקר המשקל הוא משתנה, אבל תמיד זה התהליך. תמיד בשביל להגיע להופעה שלמה, אתה צריך קודם כל לברר את הבחינות השונות, ואחרי זה לראות איך מאחדים, גם בחתונה זה ככה, נכון? קודם כל זה... החתן, הקלה, 20 שנה כל אחד חי עם עצמו, מברר את עצמו, בונה את עצמו, ורק אחר כך באים הם מתאחדים, ואז האיחוד הוא הרבה יותר שלם, אם משאר מנסים לאחד, אז יצא בלגן. אותו דבר גם בתהליך שלנו, אני נכנס לארץ ישראל, בהתחלה יש שבטיות, יש מריבות בין השבטים אפילו, אפילו מלחמת אחים, פתאום יש בגבעה, רק אחר כך מגיע המלך שהוא כולל את כולם, אם ישר היה מגיע המלך, אז היה טשטוש של הדברים. ולכן אותו דבר גם, זה מאוד חשוב כשעוסקים בתורת ארץ ישראל, לא ישר לרוץ לכללים, אנחנו חשוב מאוד שנגדיר טוב טוב את הפרטים לפני שנבוא. עכשיו זה, כן. קודם כל יכול להיות שזה שונה בין נפשות, ויש בחינות, יש כאלה שאולי כן צריכים, שאצלם זה כן מטריד אותם, אם אצלם הם צריכים איזה שבירה. יכול להיות, לא יודע. מה?
שיהיה רק כללים?
לא, לא יודע אם שיהיה רק כללים. אבל צריך להתחיל מחדש משהו. גם רבי זרע עדיין הוא עוסק בפרטים. גם כשהוא היה חשוב לארץ ישראל, הוא עוסק גם בהלכות פרטיות. אבל כנראה אצלו זה היה פחות הדרגתי. היה צריך איזו שבירה, איזו מחיקה של תורה של חוץ לארץ ולהתחיל משהו מחדש. אנחנו אומרים, זה אני אומר עכשיו אמירה מעצמי, בסדר? לא שמעתי, לכן אני תקחו אותה ברבון מוגבל. שמה שהרב יצן תמיד אומר, שעיקר שיטתנו, זה גם הרב סיגליס, ככה שמעתי, שעיקר שיטתנו ודאי זה רבי ירמיה. עכשיו אני מוסיף מכאן, זה מה שאני מוסיף מעצמי, שלנו דעתי יש אולי דברים שהם לא השכיחים, זה לא העיקר, בוודאי העיקר זה מאוד יקרה לנו תורת הגלות והתורת הפרטים, ואנחנו משקיעים בה ובונים אותה, ואתם רואים את זה שאנחנו גם משקיעים בה. אבל יש דברים שבהם אנחנו כן צריכים קצת לשכוח את תורת הגלות. ששוב, זה לא הדבר המרכזי, זה דברים שבשוליים, דברים מעטים, אבל לפעמים צריך לדעת שגם לא כל דבר מהגלות צריך לעלות לארץ ישראל, יש דברים שהם לפעמים, בעניותינו ובזהירות, הם מקורם, אני, בצורה, שוב, דברים שהם בקצה, אתם דוגמה פשוטה, לדוגמה, פלפולים שהם לא פלפולים ישרים, לפעמים אתה רואה פלפולים הלכתיים, בסדר, שהם, לפעמים אתה רואה איזו סברה ישרה ככה, אני, בלי, בוודאי לא בא לתת ציון חס ושלום לאף אחד מגדולי ישראל, אני כלום לא אומר. אבל בלי, לא על גדולים, דברים לגופו של עניין. לפעמים אתה יכול לראות איזה משהו, אתה רואה איזה פלפול שהוא ממש ככה, הוא מחפש את הסברה הישרה, מחפש את ה... לפעמים מגיע איזה פלפול שאתה מרגיש שזה לא ישר, כאילו. שוב, זה לעתים רחוקות, לעתים רחוקות, אבל לפעמים זה פלפול שהוא לא ישר, הוא וזה דברים שהם אותם אולי... פחות אנחנו נבוא וניקח, גם כשעוסקים בפרטים, אנחנו נחפש את הסברה הישרה, נחפש את הצורה הישרה והבריאה של לימוד הסוגיה בפרטים, על פי הראשונים והאחרונים וכו' וכו', בסדר? אני אומר, יש אולי, 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 אני אומר, נזהר, יש דברים מסוימים שאותם לא צריך לקחת.
מה זה נקרא משהו שיש פה חוץ לארץ,
הפילפול הסלמי? בגדול חילקנו תורת חוץ לארץ, זה העיסוק בפרטים. תורת ארץ ישראל זה החיבור של הפרטים לכללים. כל הפלפולים זה דברים שמקורם יותר מופיעים בחוץ לארץ שעוסקים בפרטים. שאתה מדמה מילטה למילטה ומקשה ומתרץ וכו' וכו'. אתה רואה שבארץ ישראל יש הרבה, ירושלים הרבה פחות פלפולים, הכל הרבה יותר קצר שם. אבל, ובתוך זה, גם בפלפולים, אז אנחנו, אתה יכול לראות שהם פלפולים שהם יותר מכוונים לישרות, למסגרת ככה הפשוטה והיציבה של הסוגיה, ויש דברים שזה פחות, אתה מרגיש, זה פחות...
עכשיו חלקו אותנו לומר שאנחנו אולי לא באמת ירד מהסוף דלתא.
וגם עדיין נגיד את זה. וננסה...
מה שאתה סותר.
מה זה?
מה שאתה רואה קצת סותר.
לאחר אני אומר, זה בשוליים של השוליים, וזה לא שכיח, וזה כמעט אין כאלה דברים. בסדר? אבל אתה רואה... אבל אתה רואה, אתה יכול לראות בחזוניש לדוגמה, שהוא לא, אני לא זוכר בדיוק איפה, אבל הוא מאוד מאוד חיפש את הסברה הישרה, ויש דברים שהוא אומר, זה לא סברה הישרה. אחרי שניסע, במה, זה לא סברה, בדרך כלל לא על ראשונים, בדרך כלל להגיד את זה לאחרונים, בסדר? כי הראשונים עדיין, הם היו עוד בתקופה שהיא קרובה עדיין לגאונים עוד להערה מארץ ישראל, ולכן שם בדרך כלל, בדרך כלל, הדברים הם, אנחנו נעשה שמיניות באוויר כדי להסביר כל זה. ובאחרונים, לא כל האחרון שעכשיו כתב משהו, המחויבים לדבריו, בסדר? בענבה וכו'. ננסה מאוד להבין, אבל לפעמים אפשר להגיד, זה לא מסתבר. אתה רואה שיש אומרים את זה. אתה רואה שהאחרונים אומרים את זה לפעמים בצורה מאוד תקיפה אחד על השני.
קשה.
מה?
אז קשה לי.
לא, למה קשה? כלפי ראשונים, באמת אנחנו לא נגיד את זה בצורה כזו, נגיד אנחנו אולי לא ירדנו לסוף דעתם ויותר מובן לי הריטווה עכשיו מראשון אחר, צורך העניין. אבל באחרונים אתה לא מחויב, תמיד גם אתה תגיד, אני כרגע אני לא מבין, יכול להיות שאולי, אולי אני לא מבין מה אני, עדיין תגיד את זה. אבל אם אני אחשוב את זה ולא מבין ולא, אז בסדר, אז אני לא לוקח עכשיו את הדברים, נראה לי שזה לא מכוון ישרו את הסברה פה בסוגיה. מותר להגיד את זה על החול?
אולי זה מה שאהבת לו.
מה?
זה מה שאהבת לו.
אני עדיין צריך להגיד את זה בהרבה ענווה. לא בטח שאהבת, לא יודע בדיוק מה אמרת. בוודאי צריך להגיע בהרבה ענווה ובהרבה זהירות. וגם אחרי שנגיד, זה לא נראה לי ישרו את הסברה, אני אומר, יכול להיות שאני לא מבין, ויכול להיות שבאמת הוא, אני לא יורד לסוף דעתו, זה תמיד אני אגיד. אבל אם בסוף משהו נראה לי לא ישר, אז אני, בסדר, אז אני לא מבין, אני לא הולך עם זה, אני לא לוקח, לא רוצה לקחת את הסברה הזאת. מותר. שוב אני אומר, זה בשוליים, וקודם כל, ודאי שהעיקר, על הראשונים לא אמרתי את זה, בסדר? גם על הראשונים לפעמים משהו לא נבין, ואז אני אגיד, בסדר, לא יורד לסוף דעתו, אין לי מה לעשות עם זה, אני לא יכול, כאילו אני... בסוף צריך להבין את מה שאני לומד, ואם הרמב״ם אמר פה משהו לא הבנתי, אז בקטנותי, בעניותי, לא מבין מה הוא אומר, אני לא, פשוט לא מבין, בסדר? אני הולך פה עם הריטווה. אבל באחרונים, אז זה יותר יש אפשרות, באמת אין כבר הבדל מהותי בין האחרונים, מסוף תקופת הראשונים, מתחילת תקופת האחרונים, אין הבדל מהותי בין האחרונים עד ימינו. אז תמיד זה יהיה בענווה, כי יש גדולי ישראל וכו', בסדר? ואפילו אם בדור שלנו, הרב אליהו אמר משהו, הרב אליהו זצ"ל, שהיום בערב יורצייט שלו, זכותו תגן עלינו, ועכשיו אם הוא ילמד סוגיה מסוימת, ולי הקטן עכשיו אני אבין אחרת, אז אני אגיד, לא ירדתי לסוף דעתו, ואני עכשיו נראה לי אחרת, אני לא פוסק בכלל, אבל נגיד הייתי פוסק, אני הייתי צריך לפסוק עכשיו איך שאני מבין, בסדר? אבל...
אבל לפגוש מחלוקת ראשונים רחבה מאוד ולא בסוף להגיד הם בסוף מחלוקים בדבר מהותי מסוים, בהסתכלות מסוימת, הסתכלות עולם מסוימת, זה לא פגשתי אליהם.
אז כן פגשת, אני יכול להזכיר לך. אז לדוגמה, נכון, ברמב"ן מול רש"י עכשיו שעסקנו, לא שוב, לא יודע אם קיבלנו...
היו
מאוד
דעות שם, היו...
נכון, ולפני שהסברנו את הרמב"ן, אני בכלל ראיתי את רש"י. לפני שהסברנו את הרמב"ן, לא מבין עכשיו מה העומק של דבריו. אחרי זה ראינו את זה, אולי זה עומק דבריו. אחרים עוד לא הבנו, בסדר, אז יש עוד מה לעבוד פה בסוגיה. יש המון מה לעבוד עוד, יש כל כך הרבה דברים שצריך לחשוף בתורה, זה אין סוף. עוד בדברי התנאים גם, ללכת עוד אחורה, גם שם...
אנחנו גם אומרים שכל הראשונים הם עסקו יותר בגופי תורה, פחות הם
חולים ל... נכון, אבל...
למעט זאת שאני לומד תנאים, אני יודע שהם כן היו...
בוודאי שככל שהולכים יותר לשורש, אז הדברים יותר משמעותיים. אבל גם ראשונים, מכיוון שהם עוסקים לשם שמיים, לכוון לאמיתה של תורה, אז הם זוכים לכוון דברים. עכשיו, גם אם בעצמם לא התכוונו, אבל יש פה שורש רוחני. עכשיו, בסוכה, להופיע ככה ולהופיע ככה. יכול להיות שרש"י ורמב"ן, כל אחד הרגיש משהו, ולכן איזה, ובעומק, שני הבחינות הם יש בהם נקודת אמת. מה להלכה? בסדר, זו עוד שאלה. אבל שכל אחד נגע והופיע, גם אם לא עכשיו הבין וראה בדיוק איך זה, אולי ראו, לא יודע. וגם אם לא ראו, זה לא משנה, כן? הם, 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 הם חשו שזה ככה הישרות של הסוגיה, ומילא, אז יש פה עומק, משמעותי, צריך עכשיו להבין מה משמעותו. יש גם דברים מאוד מאוד כלליים, מחלוקות כלליות בספק, שגם נגענו בהם, רשב"א מול רמב"ם, שנגענו בזה השנה. שתי צורות עקרוניות להסתכל על הספק, ששתיהן נכונות. שתיהן נכונות, ושניהם יש מקום בחיים, ומחלוקות רמב"ם ורשב"א. ועוד, בסדר, אין סוף לדברים האלה. ויש פה המון עבודה, מה שאנחנו עושים, גם הקצת שאנחנו מצליחים להראות, זה עוד כלום לעומת מה שתורת ארץ ישראל אמרה להופיע.
בסוף פוסקים
מהלכה. מה?
כאילו, אז אני קשה לי המהלך הזה, פסיקת הלכה. שיש לי הרבה דעות, חמש דעות ראשונים, כשאני אומר מתחם אני בוחר אחד.
נכון. שני דברים.
הייתי אומר שההלכה כאילו צריך להתקלל יותר.
שני דברים נגיד. דבר אחד, זה ש... שהלכה בסוף לעשות, אפשר לעשות רק דבר אחד. אתה לא יכול לעשות כמה דברים. לפעמים יש דברים שלא סותרים, ואז אומרים, תיקח את זה ואת זה. יש כאלה דברים. ילקח נמרינו לכולו, נכון? לדוגמה אפילו פה בברכות התורה. הוא אומר כך, הוא אומר כך, אז תגיד את כולם, כי זה לא סותר. תופיע את כל הבחינות. אבל יש דברים שכן סותרים. מחלוקת שהיא חזיתית. אין מה לעשות, צריך להכריע דבר אחד. בסדר? אז אתה מבין שיש פה כמה אמיתות רוחניות. ויש בכולה נקודת אמת, ויכול להיות שעכשיו להלכה אני עושה משהו, אבל נקודת האמת שבדברים האחרים גם כן אני זה גם ישפיע עליי בהסתכלות, אולי זה בדברים אחרים שלא בדיוק בהלכה הזאת, אבל לקחתי מפה משהו לדוגמה. זה אמירה אחת. אמירה שנייה, שגם הפסיקת ההלכה גם לה יש כללים רוחניים. גם אם פוסקים הלכה כרבי מחברו, אז זה לא רק משהו טכני, יש פה עניין רוחני. אם יש פסיקה הלכה כרב ניסורי וכשמואל בדיני, זה נובע מאיזו משמעות רוחנית מסוימת. עכשיו, זה לא מה ששמואל טועה באיסורי. אבל מבחינת ההלכה, מה צריך להופיע בעולם ההלכתי, המעשי, זה מה שצריך להופיע. עכשיו, עדיין יש אמת בדברי שמואל, עכשיו בוא תבין מה זה אומר, זה ישפיע לך הרבה גם כאן, הסתכלות ועל כל מיני דברים בחיים.
זה דבר שאני מחפש לפסוד בין אשי לרמב"ם.
אבל זה יש כללים.
אז נכון, כאילו. גם לזה יש להם, אבל יש כאילו משהו שלא רק הכל יש להם, שהדבר כן יש כאילו, תראה, שואלים פוסקים ככה, שואלים פוסקים אחרת.
וגם זה, יש לזה בחינה. לדוגמה, על השבטים יש בחינות שאפילו יש... יש הלכות שהן כלליות, אבל יש דברים שהם משתנים. לדוגמה, נוסח התפילה משתנה בין השבטים. היה נוסחים שונים לשבטים. עכשיו, בספרדים אשכנזים יש נוסחים שונים בתפילה.
אתה אומר פסיקה דרך השכל, דרך השירות כאילו שאתה חושב? כמו שהכל מושפע מכללים הלכתיים.
נגיד כך, הכללים זה דבר מאוד חשוב. כי זה הכלים, איך שהדברים יורדים למציאות. ויש לזה משמעות למה זה יורד בצורה כזאת ומה... ביחד עם זה יש לפעמים פסיקה שהיא לא לפי הצורה הזאת. יש בחינה שהרב סגליץ הזכיר את זה, והרב מביא את זה בהקדמה לעניה ומופיע בנציב בהקדמה לשאילתות. שיש בחינה של פסיקה שעל פי רוח הקודש, זה יותר הבחינה של הכהנים. יש בחינה של יהודה, שבט יהודה, שזה יותר על פי הכללים, הלכה, כללי ההלכה, ויש שבט לוי, שזה שפתי כהן, שזה בחינה יותר פסיקה על פי רוח הקודש. שיש בחינות כאלה ובחינות כאלה. עכשיו, איך זה בדיוק כל דבר נכנס, זה כבר שאלה גדולה.
אבל... אחד מהרבנים האחרונים שלהם שפוסקים הלכה, הם פוסקים אותה רק על פי כללים, הם לא פוסקים על פי שאומרים זאת סברה נראית יותר
שם. לא, זה גם כלל. ישרות סברה זה גם כלל. לי נראה עכשיו הסברה הזאת יותר ישרה מאשר הסברה הזאת. או יותר מדויקת בלשון המשנה. יש פה, זה גם כללים.
לפי זה היינו צריכים לפסוק את ההלכה רק בהסתכלות מעמיקה, בהסתכלות מהותית. כמו שהסתכלנו על הרמב"ן והרש"י.
אז לא, אבל בגלות יש חיסרון. יש בגלות חיסרון, אחד. ושתיים, זה לא רק ככה, כי גם, שוב, למציאות ההלכה יש אוטונומיה, למציאות ההלכתית. גם למציאות הארצית יש אוטונומיה, שאם אתה מכוון לשם שמיים בצורה בריאה, אז אתה תזכה, בעזרת השם, גם שזה יתאים למציאות הרוחנית. ויש דברים שקדוש ברוך הוא מגלגל, אבל... בפסיקת הלכה בגדול יש את האוטונומיה ההלכתית שכשאתה עובד לפי הכללים וישרות הסברה זה הדרך, זה מה שמחייב לפסוק.
ישרות הסברה זה... אם אני לומד ישרות סברה ואני נכנס כמו שאני עושה כאילו בעיון רגיל אני אומר אוקיי, הראש של רשי עוד ככה, הראש של רשי עוד ככה אני יותר מסתדר עם אחד מהצדדים, אבל יש הסתכלות אחרת, זה שאני לומד את העם כמו שלמדנו דוגמה את רש"י ורמב"ן, שזה אתה מגיע ומעמיק ואתה אומר רבינת חכם קנדי, צורת A, לא יודע, ואז אתה אומר, זה יותר מתאים לסוכה
מלא. לא יודע, מה אני יודע. יש עומק ברש"י ויש עומק ברמב"ן ויש עומק בריטב"א, ועכשיו אני לא יודע את כל העומקים.
אז אין יחס להסתכלות של תורה, של כמו שאנחנו עשינו לפסיקת ההלכה?
לא.
אני אומר, ישרות זה רק בצד החיצוני של זה?
כרגע, זו שאלה מאוד חשובה. אני אגדיר את השאלה רק איך שאני מבין אותה מעבר למה שאתה אמרת. אם באמת, אני מבין את השאלה ככה, אם באמת הכל נובע מעומק רוחני, אז למה, האם או למה, אנחנו לא רואים בעצם שזה משפיע על פסיקת ההלכה, ופסיקת ההלכה פתאום חוזרים לכל הכללים הרגילים, והמחבר, והרמ"א, אז זה הולך לאיבוד בעצם כל המקום הרוחני.
וגם המקום של השירות של השכל שלי, השכל שלי כאילו קטן אחרי הכל, אז אני אתחבר למהות גדולה שאתה קיבלתי, ולפי אני אסוף, מה כאילו, אז לי זה נראה יותר ישר עצמה.
אז עוד פעם, אז פה מאוד חשוב תמיד, קודם כל המציאות הארצית. כמו ילד שכל כל מיני מלמדים אותו איך להתנהג בלי שהוא מבין, מלמדים אותו באש לא נוגעים, אל תבין, לא רוצה שתבין. אחרי זה לאט לאט תבין את המשמעויות. ככה גם בהופעת תורה, קודם כל יש את המסגרות. ומאוד חשוב, ברגע שאתה עוסק באורות, במשמעויות, מאוד קל להתחיל להתפזר לאלף כיוונים. המשמעות הזאת, בוא נמציא איזה הלכה כזאת. לכן, כדי שזה יהיה אמיתי, ויהיה באמת מאוד מבוסס, והאור האלוקי יהיה לו בעת הדרכים, את הכלים לחול בהם, אורות כשאין להם כלים לחול בהם זה שבירה. זה המציאות לא יכולה להכיל אותם. זה המשמעות שהאור שהקדוש ברוך הוא גנז, כי הוא ראה שהעולם לא יכול להתקיים. ואז הוא שיתף מדעת הדין מדעת הרחמים. צריך שיהיה כלים לבנות בשביל שיש האורות. והכלים זה קודם כל ליצור את המסגרות, את הכללים, את הדברים המאוד מאוד יציבים. רק אחרי זה מכניסים את המשמעויות. מבחינתנו... מה זה?
אין להם משמעות לפסיקת ההלכה.
רגע, המשמעות היחידה זה פסיקת ההלכה. להבין את ההלכה זה משמעות אדירה. לבוא ולקיים עכשיו הלכה בצורה שאני מבין מה המשמעות עכשיו של הדברים, מה האורות האלוקים שמופיעים בעולם בזכות זה, מה...
זה האור שבכלל...
זה עשייה שהיא שונה לגמרי, קודם כל. זה משמעות אדירה. לא רק עכשיו אם הצלחתי לחדש הלכה עכשיו, אז זה קיבל את המשמעות. אם הצלחתי להעיר ולתת משמעות, תדעו לכם בכלל, כלל החיים. החידושים הגדולים בעולם זה לאו דווקא לעשות משהו שאף אחד לא עשה לפניי. זה לעשות משהו שאלפי אנשים עשו לפניי, אבל לעשות אותו בחיות, לעשות אותו מתוך אמונה, מתוך מבט מעמיק. זה חידוש הרבה יותר גדול. במבט הפשוט, החידוש הגדול, זה מה שאנשים מחפשים. בוא אני אעשה משהו שתשנה את העולם, כן? נעשה משהו שאף אחד עוד לא עשה. זה טוב, גם דברים כאלה צריך. אבל החידושים האמיתיים בעולם, הכי פנימיים והכי עמוקים, לעשות את הדברים הכי שגרתיים, ואותם להופיע באור עליון. אותם להופיע מתוך חיות, מתוך משמעות פנימית. ולכן אני אומר, לא חייבים לחפש את החידוש תורת ארץ ישראל דווקא באיך זה עכשיו ישנה הלכות.
עכשיו הלכות זה הביטוי, הלכות זה מה אני עושה לעשות דבר.
לא, נכון. אבל תעשה את אותם דברים. אבל תבין מה שאתה עושה, תבין שזה פי אלף משפיע מה שעכשיו תתחדש שזה הלכה. זה פי אלף משפיע.
אבל אתה לומד שתי סברות, ועם המהות, עם תורת ישראל, אתה מגיע, מה מגיע לסקנה? אתה אומר, הסברה של רש"י הרבה יותר, מבחינתי אני מרגיש בה יותר ארגוד יותר, אם אני אקיים את ההלכה הזאת כמו רש"י ולא כמו הרמב"ן, אני ארגיש הרבה יותר...
אז יופי שאתה מרגיש, שכוח שאתה מרגיש, ושכוח שנראה לך, אני לא מתחשב לזה בצוריה. צריך פה ענווה. אז יופי, אז הבנתי עכשיו איזה משהו עמוק שנראה לי קצת עמוק תרגע, אז מה אם הבנת קצת משהו עמוק? התורה היא אינסופית. התורה היא פי אלף יותר גדולה מכל העומקים שאתה תבוא ותנסה להבין. ולפעמים דווקא כשתופסים איזה נקודת עומק, ועכשיו אנחנו מתרגשים ממנה, תרגע. זה הרבה יותר עמוק מכל מה שאתה יכול לתפוס בחצי קילו, ב-200 גרם מוח שיש לך, והתורה פי אלף יותר עמוקה מזה. עכשיו תפסת איזה פסקה עכשיו, ואתה עכשיו רוצה עכשיו לשאול מזה הלכות, מה קרה? מה הבנת כבר? להפך, כל אני מבין, ועל זה אומרים, מובא בפנימות שעה, למה הידיים הן יכולות לעלות מעל הראש? כי הן מגיעות למקום שהראש לא מגיע. המעשה הוא בסוף אוחז את כל האורות בתוכו. אדם עכשיו מניח תפילין, לא מבין מה זה תפילין, לא מבין, והוא מוריד אורות אלוקיים לעולם. כל מה שהוא ילמד כל החיים על משמעות מצוות תפילין, זה לא יגיע למה שיקרה בפעם אחת שהוא מניח תפילין לשם שמיים, ובאורות שמופיעים בעולם בגלל זה. וזה מאוד חשוב להבין. אנחנו לא מחפשים עכשיו לשנות הלכות. יש בחינה בגאולה שאולי לפעמים, מה שהרב אומר, בבחינה של כהנים, פסיקה מרוח הקודש, שזה לא הציר הפסיקה המרכזי, שלפעמים, או כהוראת שעה, או כדברים לא, שהם לא מהסדר המרכזי, יש בחינה גם כן של, זה גם כן יבוא לידי ביטוי. אבל אנחנו בכלל לא מכוונים לשם. אנחנו מכוונים להבין, לתת, להעיר. יש כל כך הרבה עוד מה לעשות לפני שנגיע לשלב של גם לראות איך לחדש הלכות. את כל ההלכות, שזה מיליוני מיליוני פרטי ההלכות שצריך להעיר אותם, לתת המשמעות שלהם, שזה פי אלף חידוש יותר גדול מאשר תצליח לחדש עכשיו איזה הלכה. זה עיקר העבודה שצריך לשאוף אליה עכשיו.
אני מסביר, אבל אני אומר שזה לא דבר גם, כמו אמרת קודם, שיש משמעות לפסיקת ההלכה, שיש איזה מקום סם לפי ישרות אתה אומר ש... לא יודע, הרב אלה פסק, ואז הוא אמר שדעתו דרך מסוימת להיות יותר ישרה.
כן.
אז זאת אומרת, אז
אתה אומר
אותו דבר, אז אני יכול להגיד אותו דבר גם על הדבר הזה. אני אומר כאילו, הרב אלה פסק את הפסיקה הזאת, לא משנה, מי שפסק את הפסיקה הזאת, הוא פסק אותה כי הוא למד את הסוגיה בצורה מסוימת והתחבר לו בדיוק עם השיטה המסוימת. עכשיו, כשאני אומר, אם אני עכשיו לומד, אוקיי, אני לומד גם כן את הפשט ואני רואה את המהלכים, ואני אגב ומוסיף עליהם עוד מובן עמוק, כאילו את המהות, מהותי יותר. אז אני אומר עוד פעם, זו אותה ישרות. זו לא כסף, זה שם מקום מסוים.
יש מקום מסוים.
לא, זה לא שאני מסיים, כאילו, כשאני מסייג, זה לא שאני מגיע ואומר, אוקיי, אז הבנתי את המהות של זה, אז אני יודע בדיוק מה...
אני אגיד לך איפה זה יכול להיכנס. אני אגיד לך איפה זה יכול... זה נכון שלאט לאט בגאולה זה גם ייכנס קצת, והרב בגרת קוף ג' כותב שגם כן יש מקום מסוים שבו רוח האגדה והנבואה היא משפיעה גם על צורת הלימוד ההלכתית. אני אתן דוגמה איפה זה יכול להיכנס. אם בגלל איזה קושי עכשיו בא פוסק ואומר לכן הדעה הזאת לא נראית לי ולכן אני לא פוסק כמוה, ואתה עכשיו מצליח לתרץ את הקושי מתוך הבנה יותר עמוקה, אז אתה אומר ממילא אם משהו יתבסס זה הקושי הזה ולכן הוא דחה את הדעה, אני אומר, לא מוכרחים לדחות את הדעה בגלל הקושי הזה, כי יכול להיות שאתה מבין בצורה יותר עמוקה פה את הדברים, אז לא צריך לדחות. זה דוגמה שכאן יכול להיות בישרות, הסברה הזאת כן נראית לי ישרה. לכן הסברה של רש"י, למרות שמבט ראשון תוספות דוחה אותה, מתוך הבנה יותר מעמיקה, כן נראה לי ללכת עם הסברה של רש"י, ולכן אני לוקח, זה יכול להיות באמת, ופה יש מקום שזה כן ישפיע לי על פסיקת ההלכה. בסדר? לא שאני פסקתי, מתוך ההבנה יש פה איזו מהות רוחנית, צריכה להופיע ככה. לא, יש, זה מה שאמרתי קודם שלא. אבל אני מסכים איתך שיש מקומות, זה כן יכול לבוא לידי ביטוי, כחלק מהשרות הסברה באמת. לא שאני עכשיו לוקח איזו פסקה בזוהר הקדוש, ומגיע מסקנה עכשיו כנגד הראשונים. זה לא, זה אל תחפש. אבל אני מסכים שבתוך ישרות הסברה, אבל פה צריך הרבה הרבה מאוד, כדי שגם הצורת חשיבה, גם מתוך ההופעה של הדברים בצורת הכללית, היא תהיה מתאימה לדרך הפשוטה והסלולה של הלימוד ההלכתי שיש 2000 שנה בעם ישראל, חייבים הרבה הרבה למלא קריסו בשנסוף עושים, וללמוד תורה פרטית, ולראות איך הדברים אמורים לרדת בסברות ישרות בצורה פשוטה. ואחרי זה יש מקום קצת לתת לעומקים האלה טיפה לכוון ימינה שמאלה בתוך המסגרות הקיימות בין רש"י לרמב"ן, לרמב"ם, יש לזה מקום, אבל אני אומר זה שלב יותר מאוחר. קודם צריך להתרגל לבנות בסברה ישרה ובלימוד פרטי של פשט סוגיה, של ראשונים, של אחרונים, של הגדרות, של מכירות. אחרי זה לפעמים יש מקום קצת טיפה לימינה שמאלה בתוך המסגרות האלה עם ה... אבל לא שזה יהיה הציר שאיתו אני עובד.
ברור, אבל כמו שאתה תגיד זה שבאיזשהו מקום אנחנו, כשאנחנו לומדים בצורה הזאת שאתה, שאנחנו עושים להם כאילו את המאוד מעבר, אני אגיד שאני משער שיש פוסקים, כאילו פוסקי הגלות, בטוח, לא לומדו בצורה הזאת. אז מילא, אז חלק מה... יש שיעורים, יש דוגמה שאתה מגיע ואומר, אני לא מבין סברה מסוימת, ואז אחרי שאתה מעמיק, אז אתה אומר כאילו, אז אני יותר מבין את הסברה הזאת. אז אתה אומר, אני משער שאותו פוסק בגלות, לא למד את הסברה, לא ראה את המאמר מפנו הזה, לא העמיק בזה בצורה שאנחנו למדנו. אז שום מקום הזה אומר, אז אולי גם ההלכה, כאילו, מת ההלכה בלי זה, זה נראה ממש מוזר, אבל נראה ממש מוזר למה אותו פוסק, למה אותו ראשון אמר ככה.
אז אני אגיד שני דברים, אחד, אמרתי את זה גם קודם, אחד, זכו, גדולי ישראל זכו לכוון, אפילו כשהם לא ידעו את העומק הרוחני, הקדוש ברוך הוא מסייע בידם. ובקבל שלומדים תורה לשם שמיים ורוצים לפסוק הלכה בצברה ישרה, הקדוש ברוך הוא מסייע בידם. אחד, שתיים, זה נכון שיש דברים שכשאין לנו בית דין ואין סנהדרין, אז הרמב"ם כותב שיכול לבוא בית דין מאוחר, לסתור בית דין שקדם לו. וכשאין סנהדרין אי אפשר לעשות את זה. יכול להיות שכשיחזרו הסנהדרין ויחזור בית המקדש, יהיה דברים שיבואו ויגידו, מעכשיו ההלכה הזאת משתנה. ובאמת יש לנו חוסר חיות עכשיו מסוים בהופעת תורה, בהופעת תורה שבעל פה. באמת יהיה דברים שכן השתנו. אבל בוודאי שרוב התורה נשארת יציבה, וזכו לכוון, גם אם לא הבינו את המשמעות העמוקה. למדו תורה
לנשמע. אני חלק מהנקודה שהרסף
קרה
סמוך.
זה
הסוג של
יצא דופן. שהוא היה סמוך, יש מחלוקת עם הסמוך. שאלה אם זה סליחה. כן. אז מה, אז איך אתה מקשר את זה?
לא, אז יש לו הופעה אלוקית יותר חזקה.
כן, אז
יש...
כן, זה שקיבלו אותו, עצם זה שעם ישראל קיבל אותו, גם אם לא נגדיר שזה ממש סמיכה כשתת הרמב״ם, זה שעם ישראל מקבל משהו, אז אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. עם ישראל, גם ישראל גם פה. טוב, אנחנו... נרוץ עד סוף הפסקה הזאת, בסדר? כדי שפחות ונעצור פה, ומי שרצה אחר כך ישאל בצורה פרטית. איך חוכמת העירה, האמונה והעבודה, הרחבת המוסר, חוכמת החיים, ועומקה של תורה בגדולתה, באורך גאוני אמיתי, הוא מפולג ומחולק מחוץ לארץ, הוא מוכרח להיות מפולג. ביסורים גדולים עומדים תלמידי חכמים צדיקים שבחוץ לארץ ומבקשים לאחד מקצועות נפרדים לפי הרגיל. מקצועות נפרדים לפי הרגיל, הכוונה שבאמת הם מאוחדים, אבל לפי מה שאנחנו רגילים הם נראים נפרדים. הלכה והגדה זה דבר מאוחד, רק אנחנו רגילים שזה נפרד. והכל מפני מה? שאין הערה עליונה של האחדות האלוקית מהירה שם, זה רק בארץ ישראל. פה נודה, או פה נודה אחים, ונברך את שם כבוד השם אלוקי ישראל אשר העמידנו בקרן נורא. הכל אפשר, ולא רק אפשר כי היא מוכרח. כשמבקשים את הטוב העליון המוכן להידרש בציון, מוצאים הכל. וכשמסתפקים פה בדרכים נמוכים, שהם רואים רק ליושבי חשכת ארץ מאפליה, אין מוצאים אפילו את השיעור המועט. הרב אומר, אם נשאף גבוה נמצא הכל, ואם נשאף נמוך לא נמצא אפילו את הקצה. גם הבדל גדול יש בין הזמנים, לא רק בין המקומות, חוץ לארץ וארץ ישראל, גם בין הזמנים. בימינו עת לכן עיניו, אל ימעט ואל יקטן בינינו ערך ההתיישבות הגדולה לפי ערך השנים הקודמות של עם השם על אדמת הקודש. אות ומופת לנו על צעדי מלאך הברית הולך וקרב. אומר הרב, תסתכלו מסביב, רואים שזה זמן אחר, רואים שזה זמן של גאולה. גם הזמן אמור להופעה מקודשת של תורה, אם זמן של גאולה בוודאי זה אמור להשפיע בהופעת תורה. גם המקום, ארץ ישראל, וגם הזמן. גם האדם, זה לא פה, זה בפסקה אחרת. אורות התשובה ד' י' ועוד, מי שרצה להסתכל. על כן בלב מלא קדושה ואורה, גדולה ושמחה, צריכים לנו לגשת לעסוק בתורה לשמה על אדמת הקודש. לדרוש אנו חייבים את המעלה היותר עליונה, שיגיעו מעשינו למעשה אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. לגילוי אליהו זכור לטוב ולתחילת המתים. תראו לאן הרב, מאיפה הוא רוצה לרומם את השאיפות שלנו. אני שואף לגילוי אליהו, אני שואף לתחילת המתים, לא כזה משהו רחוק. אנחנו צריכים עכשיו לראות, להתחיל לראות איך מתקדמים לשם. שבכל דבר בזה ישנן מדרגות לאלפים ולרבב אבות. עד שנעלה למעלה כל כך גדולה שמתפלשת גם כן עד עולם המעשה, יקיצו וירננו שוכני אפר בפועל ממש מרב ימינו אמן. כלומר, בסוף, כשנגיע לכל ההופעה הצפית של זה, של גילוי האור האלוקי, מהכללים עד פרטי הפרטים, זה מגיע עד לכדי תחיית המתים בפועל ממש. גם זה, הופעת האור האלוקי הפעם לכל הפרטים, שגם הפרטים שכבר כביכול מתו, חוזרים להתחיות, כן? כי הם נתקים, התנתקו כביכול ממקור החיים, כביכול ברמה מסוימת, כן? ותחיית המתים זה להחזיר את כל הפרטים שיחזרו לנוק מהאור האלוקי העליון עד שבפועל ממש. תכון הידידה אוהבים בכל יום עניינים כאלה שהוציא לפועל את רוממות רוחכם ועוד קשה עליונה חובה בנשמתכם, משואפת על חיים. אפילו יום אחד אל תעזבו את רוחכם הבהיר להכות. הרבו אור, צח בגבורה ומנוחה, טוב וכו' וכו'. כי ברית קרותיי ברוך השם, אתה מבקש לראות את השכנה בעולם הזה, עסוק בתורה בארץ ישראל. טוב, אומר, אנחנו צריכים להתעורר בהתערות הדילן, יש אור גדול, אנחנו לא צריכים להשאיר את זה רק ליד ההשגחה, אנחנו צריכים גם בעצמנו התערות הדלדתה, להוסיף לאומץ ועוז. וצריך גם שמירת הבריאות, טוב, נכנס פה לעוד עניינים, בסדר. טוב, אנחנו נעצור פה. יש מן הסתם עוד שאלות שצריכות ברור, אבל בהמשך במקביל. שבוע הבא לא.